גם אתם, כמו כל בן אנוש, הגעתם לעולם הזה עם יכולות ועם משאבים להצלחה. כל אדם באשר הוא, יש לו יכולת, כוח ומנעד מאוד רחב של כלים לממש את עצמו. יש מישהו יותר חזק שכלי, יש אחר שכוח האיחוד החברתי שלו יותר טוב, יש מי שהיכולת שלו לבנות ולהרקיד דברים היא מצוינת. כל אחד באשר הוא, יש לו את הכלים ואת המשאבים להצליח בחיים בצורה הטובה ביותר. הבורא יעד כל אחד מאיתנו לתפקיד מסוים, ואנחנו יכולים להצליח. אחד הדברים התמוהים שעליו נרצה לדבר היום, זה אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שקיים באדם, כוח שהצליח לקחת עמים שלמים, אימפריות, מנהיגים ואנשים בחייהם הפרטיים, והוביל אותם לתמורות אדירות, לבנייה, לסגסוג, להצלחה, וההפך, גם לחורבן, להרס ולמלחמות איומות במהלך ההיסטוריה, וזהו כוח האמונה. אותו כוח האמונה, אותו כוח שגרם לנאצים להאמין שהם עושים דבר נכון, אותו כוח שמניע את דאש, אותו כוח בדיוק אלף אלפי הבדלות בין התמל הכשר, הוא גם זה שמפלג בתוך עם ישראל. אנחנו היום ביום בחירות, בפעם השלישית השנה אנחנו הולכים לבחירות, כי אין יכולת לחבר אחד את השני, יש כל אחד מאמין בצדקת דרכו, ואנחנו מפולגים, עם מפולג ומפורד, שבועיים, פחות משבועיים לפני פורים, אנחנו באותו פירוד, באותו פילוג שהיה באותו דור. אז איך כוח האמונה מסוגל לעשות דבר כזה? איך הדבר שתמן בנו הבורא, הרצון הזה והשאיפה להתפתחות רוחנית, דווקא הכוח הזה, דווקא המשאב הזה, גורם לכל כך הרבה איסורים, סבל וחורבן בחיים הפרטיים והכללים של האומה והאנושות? איך זה קורה? נסביר מיד. תצטרפו אלינו לשיעור מרתק. תסגרו פלאפונים, תפתחו אוזניים, כי אנחנו נסביר עכשיו את אחד המהלכים החזקים ביותר שקיימים ביקום. בבקשה. טוב, אז היום אנחנו נדבר על כוח האמונה, על היכולת שלנו בעצם להניע פעולות בחיים, לצאת להרפתקאות ולבנות דברים מקסימים בכוח האמונה, וחלילה מה קורה כשלא משתמשים בה בצורה הנכונה. אז אני רוצה ישר לצלול לתוך הפרשה, אנחנו בפרשת תצווה, אנחנו נדלה ממנה כמה פרטים שממהם אנחנו נרכיב בעצם את המסר העיקרי של השיעור. אז אומרת הפרשה, הפרשה אולי נקדים קצת ונסביר, הפרשה בעצם משה רבנו מקבל הוראות מהאלוקות, כיצד להעביר לאהרון את התפקיד של הכהונה, מה אהרון צריך לעשות וכן הלאה. אחד התפקידים שהיה לאהרון זה היה להדליק שמן בכל יום בתוך המנורה שהייתה במשכן במדבר. המנורה הזאת, הוא שמים בבזיח שמן ופתילה ומדליקים אותה בכל יום, זו המנורה שתתגלגל לאחר מכן לבית המקדש, והכהנים, הכהן הגדול, ידליק אותה בכל פעם שצריך. בתוך המנורה, כמו שאמרנו, יש שמן, ומשה רבנו מצווה את אהרון על השמן הזה. ואתה תצווה בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית, זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מה זה שמן זית? זך כתית למאור. דורשים רבותינו לבית אשלג, שכל עניין של מאור זה אור התורה. ועוד דרשו חז"ל במסכת מנחות בגמרא, שעם ישראל דומה לזיתים. שם המקור שאומר, אמר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית לא מוציא שמנו, אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אין חוזרים למוטב, אלא על ידי איסורים. מה הכוונה? זית, הפרי הזה, הוא חסר חשיבות לחלוטין. ואפילו כשאתה כותף אותו מהעץ, הוא בלתי ניתן לאכילה, הוא פשוט לא טעים. רק על ידי קטיטה, על ידי שקוטטים ומועכים אותו, כן, יש כבישה ויש קטיטה, שתי דברים שונים. כבישה זה לשים אותו בתוך מים שיכבש, מים עם מלח בדרך כלל ולימון, וקטיטה זה שמועכים אותו. ועל ידי הקטיטה, על ידי שמועכים ולוחצים עליו ושוברים אותו וסוחטים אותו, יוצא אחד המוצרים המשובחים ביותר, שזה השמן. שמן זה עד היום, שמן זית זה מוצר מאוד יקר, מאוד איכותי, שהתהליך של ההפקה שלו הוא לא פשוט בכלל. אומרים חזל, תדע לך, אתה רוצה להפיק את המיטב מעם ישראל, להוציא מהם את המוטב, הם הרבה פעמים לא רוצים ללכת בדרך הזאת, עם כשעורף, ורק תיתה, רק הידי קטישה של עם ישראל, של היהודי, אז יוצא ממנו השמן זית למאור, יוצא ממנו התכונה הטובה שאותו, שבו, שמובילה אותו לקשר עם האלוקות. עכשיו, למה זה ככה? למה אנחנו חייבים ללכת בדרך הקשה ולסבול? לא חייבים. אבל אם נחזור לרגע לנושא של השיעור, כוח האמונה, צריך לדעת שכמו כל דבר, לפי הכוח והעוצמה של המהות שלו, אתה יכול להשתמש בו לכיוון הזה ולכיוון הזה, אם ניקח איזושהי כפית קטנה. אז עם כפית אפשר, אני לא יודע, לעשות דברים טובים, למזוג סוכר לקפה, לעשות איתה כל מיני דברים פשוטים. וגם הנזק שאתה יכול לעשות עם כפית הוא די מזערי, אתה יכול אולי לשבור איתה קליפה של ביצה קשה. זה המקסימום שאפשר לעשות תועלת או חלילה נזק עם כפית. אבל אם אנחנו ניקח דיני, איזשהו טרקטור ענק, אתה יכול לבנות איתו בניין שלם, אבל אתה גם יכול להחריב איתו בניין שלם. אותו דבר, המשאב הזה שיש לנו בנפש, כוח האמונה, אם אנחנו לוקחים אותו לשלילי, הוא פשוט יכול להחריב מדינות, הוא יכול להחריב אומות, הוא יכול להחריב ולפלג חברות, ולנתק אותנו אחד מהשני, ואת כולנו מהבורא. ואם ניקח אותו לכיוון הנכון, אז הוא יכול לבנות ולעשות. מה קורה כשאנחנו לוקחים את זה לכיוון הלא נכון? כבר אני אסביר מה זה הכיוון הנכון ומה זה לא. אז הבורא, בעצם כדי לנתב אותנו אל המוטב, הוא מייסר אותנו. כתוב שאם אנחנו לא הולכים בדרכו, שם עלינו מלך כהמן, זה ממש מתאים עכשיו לפני פורים, עד שאנחנו חוזרים למוטב. ולכן דרך אגב, זה הסיבה שאנחנו כל הזמן, עם ישראל רואה איסורים דור אחרי דור. מצד אחד הבורא ממשיך לקיים אותנו, הוא לא מחריב אותנו, הוא לא משמיד אותנו כמו המון עמים שנכחדו במהלך ההיסטוריה, כולל אימפריות אדירות הרבה יותר חזקות מעם ישראל הקטן הזה. הוא משאיר אותנו כל הזמן, אבל מכוון אותנו לצערנו הרבה פעמים הרבה על ידי איסורים. עכשיו, מה זה לחזור למוטב? מה זה המוטב בכלל? הקדוש ברוך הוא נקרא טוב ומטיב. הפעולה שלו היא להיטיב, היא לתת, להשפיע לאחר. לכן כשאנחנו מדברים על המילה המוטב, כן? אז המילה המוטב מתארת את פעולת ההשפעה הנתינה. זה הדרך של הבורא, וזה הדרך שהבני הבורא, אנחנו צריכים להתנהג ולהתנהל בחיים. עכשיו, אם אנחנו לא הולכים על דרך המוטב, על דרך ההשפעה והנתינה, אז הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כמו ש... בעצם קוטטים את הזית, עד שיוצא השמן למאור, עד שיוצא בעצם הטוב שלנו, התכונה הזאת של ההטבה. ברגע שאדם לוקח מה ההפך מתכונת ההשפעה, מה ההפך מהמוטב, מה המרע, יש דבר שעושה טוב, יש דבר שעושה רע, אם הנתינה וההשפעה היא המוטב, אז הקבלה לתועלת עצמי היא הדבר שמרע. זאת אומרת, יש לנו יכולת לתת, יש לנו יכולת לקבל. אם אני לוקח את האמונה, ומגדיל אותה לאמונה בעצמי, להגדלת האישות שלי, להגדלת החשיבות שלי, ולנסות לשאוב מכל הסביבה שלי, חברים, משפחה, צומח, דומם, חי, לא משנה מה, לתועלת עצמי, כי אני מאמין שאני הכי חשוב, ולא הבורא הכי חשוב, או לא הזולת הוא הכי חשוב, אז הדבר הזה גורם להרס וחורבן. והחורבן הזה אלו היסורים, שבעצם לוחצים על היהודי, לשנות כיוון, ואני אתן לכם דוגמה פשוטה. אדם הולך לעבודה, נכנס למקום חדש, מפעל הייטק או לא משנה מה, הולך לעבוד בגננות, זה באמת לא רלוונטי לאן הוא הולך לעבוד, אבל ברגע שהוא הולך לעבוד, באופן טבעי בדרך כלל האדם יש איזה קולגות, סביבה חברתית שהוא עובד בתוכה. אם הוא ינסה לנצל את הסביבה לתועלתו, בלבד, ולא יחפש גם להתנהג כמו בן אדם פשוט בצורה תרבותית, ומסודרת, ובוודאי על פי חוקי התורה, אז יוצא שמהר מאוד הוא יריב עם החברים שלו לעבודה, עם הלקוחות, למה זה לא נותן לי כבוד, למה הבוס לא נותן לי מספיק מזכורת, לא מעריכים אותי, לא נותנים לי. אותו דבר כשאדם נכנס למערכת זוגית, אם הוא יחפש כל הזמן לשאוב לתועלת עצמו מהבן זוג, מהילדים, מהשכנים, מהחברים, הוא כל הזמן יסבול. הסבל הזה זה היצורים שאנחנו עוברים עד שאנחנו לומדים. קרנו בן אדם שמתחתן עכשיו בפעם הרביעית. אז כשמשוחחים איתו, אתה מבין שבפעם הראשונה היה מאוד אגואיסט. אז הוא התגרש. הסבל הזה ריקח אותו, ובפעם השנייה הוא היה קצת יותר עדין, קצת יותר מתחשב, קצת יותר רגוע, קצת יותר מתון. אבל הוא לא היה מספיק רגוע ומתחשב ומשפיע, אז הוא התגרש בפעם השנייה. וככה בפעם השלישית, הפעם הוא נכנס כבר עם זקן לבן לנישואים הרביעים, ואין ספק שהוא יהיה כבר אדם הרבה יותר משפיע ונחמד. זה האיסורים. האיסורים האלה שמובילים אותנו בכל מקום, בעבודה, בזוגיות, בחיים, בכל תחום, כולל ברמה היותר כללית של החברה ושל עמים ואנושות, ללמוד, להתחבר ולאהוב אחד את השני בצורה הנכונה. אבל, וזה אבל גדול, ופה בעצם השיחה שלנו ככה תפנית אדירה, אנחנו לא חייבים לעבור סבל. אף אחד לא אמר שאנחנו חייבים לסבול בחיים יותר מזה. מטרת הבריאה היא להיטיב לנברא, והבורא לא רוצה שנסבול. איזה אבא רוצה לייסר את הילד שלו? אבא מייסר את הבן שלו, אמא מייסרת את הילד שלה, רק כאשר הוא באמת טועה, כדי להוביל אותו למסלול הנכון. אבל אם הילד הולך במסלול הנכון, איזה נחת רוח יש להורה. על הדבר הזה, היכולת שלנו לקחת דבר חיובי, כמו התורה והאמונה למקום שלילי, דורשת מסכת אבות ואומרת, בפרק ד' משנה ה', אומרת ככה, רבי צדוק אומר, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, אל תיקח את התורה ודברי התורה ככתר להתגדל בהם ולהחשיב את עצמך, ובוודאי ולא קרדום לחפור בהם, אל תיקח ותהפוך אותם לאיזה עת חפירה כדי לחפור ולייצר לעצמך בורות נשברים, והשתמש בתגה חלף, מי שמשתמש אפילו בתג אחד של התורה חולף מן העולם. הלמדת כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. אז כמו שאמרנו, כמובן שאין חייבים ללכת דווקא בדרך הזאת, של לקחת את האמונה ואת התורה למקום שלילי, לסבול איסורים ולהתיישר, אלא יש אפשרות גם ללכת בדרך הישרה, בדרך הטובה. וזה הציווי שיש לנו בהמשך הפרשה. שימו לב מה נאמר למשה לעשות עם אחיו אהרון. ואתה אקרב לך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את אהרון ותקרב אותו ואת הבנים שלו. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. יוצא שבעצם אהרון צריך להיות מקורב אצל משה, לקרב אותו, ומשה צריך להלביש אותו בבגדים מפוארים, בגדי קודש. מה המשמעות של הדברים בתהליך הרוחני? משה הוא כוח האמונה, ראי המהימנה קורא לו הזוהר, הכוח בנפש שלנו של האמונה. אהרון, הכהן, הוא כוח החסד, הכהנים נחשבים לחסד. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, לאמונה של האדם, תקרבי אלייך את תכונת החסד, את תכונת הנתינה, את תכונת ההשפעה. תלבישי על התכונה הזאת ועל הבנים שלה, על התולדות שלה, בגדי קודש. מה זה בגדי קודש? מה המשמעות של בגדי קודש? בגד הוא צריך להסתיר מצד אחד את הגוף, מצד שני הוא גם מגלה לנו מי הבן אדם. לצורך העניין, אם אנחנו רואים אדם עם בגדי שוטר, עם מדי שוטר, אז מצד אחד המדים האלה, הבגדים האלה מסתירים את הגוף שלו, מצד שני הם מגלים לנו שמדובר פה בשוטר. אותו דבר כל בעל תפקיד. אנחנו צריכים להלביש על תכונת החסד שלנו, על תכונה של הארון הפנימי שלנו, לבושי כבוד, לבושי קודש. מה הכוונה? הכוונה שאנחנו נלביש את הציורים הנכונים על הבורא ועל החיים שלנו, כיצד לחיות ולהתנהל בצורה של קדושה, בצורה של מוטב, של הטוב והמטיב, לראות כיצד אפשר לראות את הטוב בכל אדם, לדון כל אדם לקו זכות, לכבד, ליקר, לעזור, להשפיע. זו בדיוק התכלית של כל התורה והמצוות. לדעת לחזור למוטב, לתכונה של הטוב ומטיב, לדעת להשפיע, להיות בחסד. צריך לקרב אלינו את החסד, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו, בניו הכוונה תולדות שיוצא מתכונת החסד, ואם משה שהוא תכונת האמונה משתמש באהרון שהיא תכונת החסד, האדם לוקח את האמונה ובמקום להאמין שהוא הגדול והוא החשוב והוא היקר, הוא בעצם מגדיל את השני, עושה חסד עם השני. השני הגדול, החבר שלי הוא החשוב, הבן, בת זוג שלי הם החשובים, הרב, השכן, הילד, לא משנה. כולם חשובים ויקרים, חביב אדם שנברא בצלם, אפילו הגוי, כך זה נאמר בחז"ל. חביב אדם שנברא בצלם, כל אדם באשר הוא צריך לראות בו את הטוב, צריך לאהוב אותו, צריך להכיר אותו, צריך להשפיע לו, וצריך להתנהל איתו בתכונת החסד. זה נקרא עולם חסד ייבנה. עולם זה מישון העלם. אם אתה רוצה לבנות מתוך ההלם וההסתרה שקיימים בחיים שלך משהו, תשתמש בארון הפנימי שלך, תשתמש בחסד, תשתמש בתכונה הזאת של הנתינה ואהבה. זו הדרך הטובה והנכונה להשתמש באמונה, בשונה מהדרך השנייה של האמונה בעצמי ובניפוח של האגו. אבל מה? מתוך מי צריך לקרב את, את, את הארון? שים לב מה כתוב. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו, ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל. בני ישראל זה כל תכונות הנפש שלנו, כל תכונות והרצונות והיכולות. מתוך כולם צריך להגדיל ולקרב דווקא את אהרון. למה? כי איפה בני ישראל הולכים עכשיו? פרשה שלנו מדברת בזמן המדבר. בני ישראל הולכים במדבר, מנהיג אותם משה רבנו, ראי מהמנה, כוח האמונה. במדבר אין חיות, אין מים, אין אוכל. אם לא הניסים שעשה להם הבורא, היו מתים כולם במדבר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע לך, בתהליך הרוחני, אתה תראה הרבה פעמים מדבר. אתה תראה שאין לך טעם ואין לך ריח ללכת אחריי, ללכת אחרי הקדושה, לעשות מצוות, לראות את תועלת השני ואת תועלת השימוש שלי, הבורא. זה לא שייך, אתה תרגיש שהרבה יותר אתה רוצה לשרת את עצמך ולתעל את הכל ואת הכוחות פנימה ולא החוצה, לא לעשות נחת רוח לזולת או לבורא. זה נקרא מדבר. ודווקא בזמן המדבר צריך ללכת בחסד, צריך ללכת בתכונה הזאת. ולאחר שהם יוצאים במדבר, אומר הנביא במקום אחר, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אני זוכר לכם איך הלכתם אחריי במדבר, בתכונת החסד, אפילו שלא היה שמיים ולא היה שם אוכל, אני נתתי לכם, נכון, אבל החלטתם להגיד, למה ללכת למדבר? עדיף להישאר כבר במצרים, סיר הבשר, עדיף להישאר שמה, זכרנו את הדגה שהייתה במצרים, לא, באמונה ובחסד הלכתם אחריי במדבר, וככה צריך ללכת בדרך השם. זוהי דרך התורה, דרך האמונה בצדקת הדרך, הדרך המלך, בדרך ההשפעה, הנתינה, אהבה, אהבה לאחר, נתינה. זו העוצמה של אמונה, זו העוצמה של היהדות. וכל מי שיקח את כוח האמונה ויתעל אותו אל האחר, יראה בחיים שלו ברכה, הצלחה וקדושה, וקשר עם הבורא בבחינת זית, שמן זית למאור, את אור התורה יורה בחיים שלו, והצלחה בכל תחום ומישור, שלא יהיה לכם ספק, זו הדרך. ואם חלילה ההפך, אז כמו שפתחנו את השיחה, כל מי שלוקח את האמונה ואת הדתות ואת כל הדברים האלה, את הדת לפילוג, בגלל שהוא מכוון את הכל לתועלת עצמית, והשתמש בתג חלף, אפילו משתמש בתג אחד של התורה, לתועלת עצמית, חולף מן העולם. שנזכה בעזרת השם לקחת תמיד את דברי התורה מתוך אמונה, מתוך חסד, מתוך אהבה זה לזה בחיבור אנושי. שנזכה לראות בהנהגה טובה לעם ישראל בקדושה ובהצלחה. כל טוב.